אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את הפרק הרביעי של כללי החינוך והדרכה. אנחנו בעזרת השם נתחיל היום את הפרק החמישי. לפני זה אנחנו נקדים כרגיל במכתבו, אחד המכתבים של הרבי שמדבר על ענייני חינוך. גם המכתב הזה, כמו המכתב שקראנו בשבוע שעבר, מתוך אותו ספר שהזכרתי את שמו בשבוע שעבר, מורה לדור נבוך, זה אוסף של מכתבים של הרבי בעניינים שונים, ביניהם יש גם אוסף קטן של דברים שקשורים לחינוך. המכתב הזה הוא מכתב מכ"ד אדר תשל"ד. כותב הרבי ליהודי כך: שלום וברכה, הנני לענות על מכתבך מיום ה-21 בפברואר, ואזכור אותך בתפילה למילוי משאלות לבבך לטובה. בנוגע לבעיה איך לטפל בביתך הגדולה, על שאלה זו כמו על אחרות יש לדבר עם רב מוסמך ובעל ניסיון, שתוכלו למסור לו את כל הפרטים הנחוצים ואז הוא יוכל לייעץ לכם. יתרה מזו, רב הינו מחויב לסודיות, ולכן תוכלו לדון איתו על המצב בגילוי לב מוחלט. עד פה זה היה התייחסות ספציפית לבעיה מאוד מסוימת. עכשיו מפה הרבי מתחיל להביא כמה הנחיות כלליות בענייני חינוך. בנוגע למה שאתה מבקש הנחיות, אני מוכרח להיות גלוי לב איתך, אף על פי שזה עשוי להיות מכאיב משהו, אבל אין לי ברירה בעניין זה, משום שזו חובתי להזכיר זאת, אם כי בקצרה. גידול ילדים דורש מהורים יהודיים כמה כללים בסיסיים. ראשית, ההורים חייבים להשתדל תמיד להוות לילדיהם דוגמה חיה של התנהגות מהסוג שהם היו רוצים לראות אצלם. זה ממש קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, ונתחיל גם, התחלה של זה יהיה גם בפרק הבא, הנושא של הביקורת העצמית. הילד חייב לראות מה שאתה דורש ממנו, אתה כאבא או כאימא עושים בדיוק אותו הדבר. לא יכול להיות לדרוש מילד דבר שאנחנו כהורים לא נוהגים במידה כזו. יתרה מזו, ילדים חושבים בדרך כלל שבמידה שמדובר בהם זה יהיה מספיק בהחלט עבורם, אם יהיו להם סטנדרטים שהם רק מחצית מאלה של הוריהם. ילד תמיד אומר, אני לא חייב להיות כמו אבא שלי, מספיק שאני אהיה חצי ממנו. אז האבא חייב להיות 200% אם הוא רוצה שהבן שלו יהיה 100%. אם האבא יסתפק ב-50, אז הילד יהיה 25. עקב כך, הורים חייבים לקחת זאת בחשבון ולהשתדל שהסטנדרטים שלהם עצמם יהיו גבוהים לפחות פי שניים מהמינימום שמצפים לו מילדיהם. זה דרישה מאוד גבוהה, אבל לפחות שנדע מה אנחנו יכולים לדרוש מהילדים, והאכזבות שיש לנו לפעמים מההתנהגות שלהם צריכה בעצם להיות אכזבה מעצמנו שאנחנו לא הוספנו באחוזים שלנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אפי חיונית, היא שעליהם לקחת בחשבון גם את הלחצים החזקים וההשפעות החזקות שילדיהם חשופים להם דרך קבע בבית הספר ובשכונה בה הם גרים וגדלים. וכאשר השפעות אלה הן שליליות, חייבים לספק לילדים מנה מספקת של חיסון כדי שיהיו מסוגלים לעמוד בפני השפעות הללו. זאת אומרת, לא יכולים להסתפק שהיהודי השני נוהג לתת לבן שלו דרישה כזו, אולי גם אני אעשה אותו דבר. צריך לראות באיזה סביבה הילד ההוא נמצא או באיזה סביבה אתה נמצא. או יכול להיות אם עברנו דירה למקום מסוים והסביבה שם היא יותר קשה, חייבים להגביר את החיסון, כי הסביבה, דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, אדם מאוד מושפע מהסביבה שלו, גם אדם מבוגר מאוד מושפע מהסביבה שלו. ולכן ילדים על אחת כמה וכמה חייבים לקחת בחשבון שהוא הולך מהבית, הולך לבית ספר, הולך לגן, הוא פוגש חברים בשכונה, למטה, בגן העיר, לא משנה איפה, הוא רואה והוא מושפע. ואם אנחנו רוצים שהוא לא יהיה מושפע, אנחנו צריכים בבית למלא אותו בחיסונים מאוד חזקים, שאף על פי שהוא ייפגש עם כל מיני מילים כאלה לא יפות שהוא שמע, או הנהגות לא יפות שהוא רואה, שזה לא ידבק בו, כי הוא מחוסן. כדי להיות מחוסן אנחנו צריכים למלא אותו בחיסון המתאים. נקודה שלישית, אף היא חיונית, היא זו. היהודים היוו תמיד מיעוט בקרב האומות. וכמובן הם מיעוט בארצות הברית, כי המכתב נכתב ליהודי שהיה בארצות הברית, אבל המסר הוא נכון גם לגבינו. לא משנה מה הם העקרונות הדמוקרטיים עליהם מכריזים במדינה זו, תוך הדגשה על ערכים שמקובלים. אז אם למשל יש מדינה שיש חופש דת, אף על פי כן, אם רוב האנשים במדינה הזו הם לא יהודים, רוב האנשים הם לא שומרי תורה ומצוות וכן הלאה, בכל מקום לפי עניינו, זה טבעי שמיעוט יפתח תסביך מחיתות כלפי הרוב. זה טבעי שמיעוט יפתח תסביך מחיתות כלפי הרוב. תמיד המיעוט יש לו מחיתות מהרוב, בכל סביבה ובכל מקום. לפיכך נחוץ לנטוע בילד היהודי מגיל הכי מוקדם תחושה של גאווה במורשת ובמסורת של הוריו ואבותיו. לכן לא צריך להיבהל שאנחנו גרים אולי בסביבה שאין כל כך הרבה שומרי תורה ומצוות. אנחנו לא גרים בבני ברק ולא בירושלים בשכונה שכולה חרדית, אבל אם מכניסים לילד מקטנותו גאווה בכך שהוא יהודי והוא חסיד והוא שומר תורה ומצוות והוא ירא שמיים, לא לדבר שהשלילה על החיים, אבל לתת לו את התחושת גאוות היחידה הזו, אז הוא יסתובב בחוץ בלי תסביך של נחיתות. להפך, איפה שהוא יסתובב יהיה לו גאווה יהודית, שזה דבר תמיד טוב. ותחושה חזקה של זהות יהודית, כדי שבמקום להסתיר את היהדות שלו או שלה, הם יוכלו להיות גאים בה, ללא כל מעצורים נפשיים, חרף כל הלאג מצד השכנים הלא יהודיים. ובדרך כלל כשאדם נוהג בתוקף, אז גם אין לאג משכנים לא יהודים. כמו שכתוב אצל המרגלים, שכשהם חזרו חזרה למשה רבינו מארץ ישראל, אז הם אמרו למשה רבינו שהתושבים הם כאלה גדולים ואנחנו נראים כמו חגבים לעומתם. אבל שם התורה מדגישה שהם אמרו ככה, ונהי בעיניהם כחגבים, וכן הם אומרים היינו בעינינו. היינו בעינינו וכן היינו בעיניהם. אז מה בעצם אומרים על זה המפרשים? למה הייתם נראים כחגבים בעיניהם? כי הסתכלתם על עצמכם כחגבים. אבל אם היה לכם תחושת גאווה, אז אף אחד לא היה מסתכל עליך ככה. אותו דבר זה גם הנקודה פה. אם יש לאג משכנים לא יהודיים, סימן זה תמרור אזהרה בשבילך שאתה כנראה מתבייש ביהדות. אם לא היית מתבייש, להפך הם היו מכבדים. דבר זה דורש מעל הכל להחדיר בילד את הרגש הנכון כלפי ערכים יהודיים אמיתיים, תוך מתן עדיפות לרוח על פני החומר. יש חומריות ויש רוחניות. ילד צריך להחדיר בו שהעיקר זה הרוחניות, הגאווה היהודית, הרוחנית, הערכית. אז הוא לא יתפעל תמיד שהוא רואה שאצל השני יש ככה או ככה או ככה. הוא יודע שלא יש משהו שהוא שווה הרבה יותר. וכן מתן עדיפות לשלום פנימי ולהרמוניה פנימית על פני שיקולים חומרניים של קריירה וכדומה אשר שולפים בסביבה לא יהודית. זה בכלל עצה טובה להחדיר בילד הסתכלות נכונה על החיים, ולא להתפעל מכך שבסביבה יש כאלה שעושים קריירה וכו', אבל הם מתוסבכים בנפש שלהם, אין להם שלווה, כל הזמן הריצה אחרי ההוד ועוד ועוד, ומי שיש לו 200 רוצה 400, אבל הוא לעולם לא שלב לרגע. ואילו שמחנכים ילד, מה שכתוב בפרקי אבות, הייתי הוא עשיר, השמח בחלקו, וליהנות ממה שיש בשמחה ובטוב לבב, זה נותן פשוט מנוחת הנפש מאוד זולה. אלו שלושה דברים שהרבי פה מציין. הנקודה הראשונה הייתה שהורים צריכים לדרוש מעצמם פי שניים מה שהם רוצים מהילדים. נקודה שנייה, לתת חיסון לילד שהוא בסביבה לא טובה, כי הוא עלול להיות מושפע מהסביבה. ונקודה שלישית, לחזק את הגאווה היהודית, שאדם יהיה לו גאווה יהודית, הוא לא יתפעל מהרוב החומרי שיש לו בסביבתו. למותר לומר שכל הנעל נכתב לא רק לשם המטרה של ציון מה שהיה צריך להיות בעבר. רבי אומר לו, אני לא כותב לך עכשיו דברי מוסר מה לא היית בסדר עד היום. יש לנו הוראה ברורה בתורה שליהודי אסור לעולם להתייאש, ויש דרכים לתקן את העבר במידה מסוימת לפחות. גם אם קלקלנו באחד משלושת הנקודות, אפשר לתקן. ולכן לאור כל מה שנאמר למעלה, ברור שההורים חייבים לפחות מכאן ולעבר לנהל את חייהם בהתאם לנקודות שהוזכרו למעלה, על ידי חיזוק המחויבות והדביקות האישית שלהם בדרך החיים של התורה וחיי היום יום מכל הבחינות ובכל הפרטים. שכן היהדות היא לא דרך חיים שמוגבלת רק לשלושה ימים בשנה או ליום אחד בשבוע או לאירועים מיוחדים, אלא היא חוויה יומיומית. לכן הורים שבאים רק בראש השנה, ביום כיפור או בשבת לבית כנסת, לא יכולים לדרוש מהילד שיהיה לו כל השבוע גאווה יהודית, כי הוא רואה שאצל אבא שלו היהדות זה דבר שהוא תואם לימים מסוימים, אז אצלו מתאים שזה יהיה בימים שהוא יקבע. היהדות צריך להיות חוויה יומיומית, כל רגע, כל דקה, ברכה על כל מאכל, נימוס בדרך ארץ, כבוד לזולת וכן הלאה. כל היממה צריכה להיות סביב החוויה הזו. בסיום המכתב הרבי כותב הקטע האחרון, הרבה יותר היה ניתן לומר על נושא כה חשוב, אבל הנני מקווה שהנ"ל יספיק כדי להכיר בחשיבות של ניהול חיי היום יום על פי התורה והמצוות במידה הכי מלאה. ומאחר שהמשפחה היהודית היא כמו יחידה אחת וגוף אחד, אשר טובה לחלק אחד שלו מהווה טובה לכולו, בהכרח שחיזוק ההתנהגות היומיומית כשהיא חדורה בעירת שמיים מצדם של ההורים תשתקף באופן חיובי אצל הילדים, במודע או שלא במודע. זאת אומרת, אנחנו כהורים נעשה מה שצריך, זה ישפיע, זה יקרין, כי הרב אומר כאן שהמשפחה זה יחידה אחת, כמו בגוף האדם שמחזקים איבר מסוים, זה משפיע על כל המערכת. ככה אחד מבני הבית, רואים את זה ממוחה, שאחד מבני הבית חוזר בתשובה, מתקרב, אז גם אם רוצים, גם אם לא רוצים, זה פשוט מקרין על כל בני הבית באופן, אם זוכים זה מהר, ואם לא אז זה יותר לאט, אבל זה חייב להקרין. ואם יש סבלנות, אז רואים כעבור כמה שנים שפתאום יהיה שינוי מהותי כשעבדנו בצורה עקבית ומסודרת. ייתן השם שתהיה נערכה בשורות טובות לדווח עליהן בכל הנעל. ולמטה בנון ב' אני בטוח שתוכל לעשות שימוש מועיל במצורף בזה. הרבי צירף לו למכתב כנראה עוד שיחה, עוד מאמר, עוד עניין מסוים שוודאי הוא היה מועיל לו לתור העניין עצמו. אחרי ההקדמה הזו אנחנו יכולים לחזור לאותו נושא ומעניין לעניין באותו עניין ממש. אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את התנאי הראשון בעניין הזה של חינוך, כמו שאמרנו שיש שבעה תנאים כדי להיות מחנך מוצלח. התנאי הראשון אנחנו כבר למדנו, התנאי הראשון הכותרת שלו, כפי שהיה לנו את זה בפרק הרביעי למעלה, זה הביקורת המחנך והמדריך ביחס לעצמו. שאדם לא יכול לצאת החוצה אם הוא לא מלא פנימה, אם אין לו מה להקרין, אם אין לו מה לתת, אין לו מה למכור, אז הדברים מלכתחילה יהיו מן השפה ולחוץ. כמו שיש איזו אמרה שאני לא זוכר את כל הפרטים שלה, אבל את העיקרון, על מלא שזה אחד מגדולי החסידים, או לא זוכר בדיוק על מי מסופר, שהיה לו מלמד שלימד את הילדים שלו. המלמד היה אדם שבחיים שלו הוא לא היה, כנראה הוא תפס אותו שבחיים היומיומיים הוא לא 100% בניינים של עירת שמיים והנהגה טובה, אבל כשהוא בא לכיתה או לאיפה שהוא אסף את הילדים, הוא היה כמו שאומרים בתחפושת מלאה, לימד אותם כל דבר ועשה הכל כמו שצריך, אבל אחר כך כשהוא הלך הביתה הוא היה אחר. ברגע שהאבא תפס את העניין, אז הוא פיטר את המלמד, אמר לו, אני לא רוצה אותך כמלמד לילדים שלי, אני רוצה מלמד אחר. אז אמר לו, מה הבעיה? אבל כשאני מלמד אותם אני 100%, מה שאני עושה בחיי הפרטיים, למה אני צריך להשפיע? אז אומר, כי אני פוחד שהילדים יהיו גם כן אותו דבר, יהיו המחונכים שלך גם יעשו אותו דבר. הם רק כלפי חוץ ידברו יפה, אבל מבפנים לא יהיה שום דבר. המחנך צריך, אם הוא רוצה להשפיע על התלמיד להיות 100% פנימי וטוב, אז הוא צריך גם להיות אחד שמכירים אותו רעיון. אחרת הוא פשוט מעתיק את זה בדור הבא. אנחנו עכשיו עוברים לתנאי השני, שהוא מאוד מאוד חזק, משולב עם התנאי הראשון, כפי שנראה שבקטע הראשון והשני הוא יחזור על הרעיונות של התנאי הקודם, אבל יתקדם לתנאי נוסף. תנאי שני, הכשרת המחנך והמדריך. אם נתקל רק על הכותרת קודם, מה זה נקרא הכשרת המחנך? נזכיר מהשיעור הראשון הראשון שהיה לנו, ששם בפרק הראשון דיבר כאן הרבי הקודם על המושג של כישרונות. הוא הסביר מה זה נקרא כישרון, זה היכולת להוציא את היכולות הנפשיים החוצה, לגלות אותם במעשה בפועל, זה נקרא כישרון. כי אז דיברנו שכל נפש היא מושלמת, אבל לא כל נפש יש לה את היכולות לגלות את כל האפשרויות באיברים שבגוף. לדוגמה, אם יש אדם שהוא צייר, או אדם שהוא זמר, או אדם שהוא מתופף, ולא משנה, כל כישרון, מה זה נקרא? לקחת את היכולת הנפשית וללמוד איך מוציאים את זה באותו איבר מסוים שאמור לגלות את אותו תכונה. גם בחינוך אותו הדבר, צריך כישרון. מה זה נקרא כישרון? לגלות את היכולת הנפשית שקיימת אצל כל אבא ואמא לחנך את הילדים שלו. וזה נקרא בשפה שלנו היום השתלמות. השתלמויות. המושג של השתלמויות, להשתלם בחינוך, גם אדם שהוא מחנך ותיק מאוד, ולכאורה יש לו הרבה ניסיון, יש מקום שגם הוא ילך להשתלם ולחדד את עצמו ולהוסיף על אחת כמה וכמה כאלה שהם לא יודעים. גם הורים אותו דבר, יש מה שנקרא הנחיית הורים וכל מיני מפגשים מהסוג הזה, כמו שגם אנחנו יושבים פה, זה הכל לאותו מטרה, לגלות את היכולת התמונה בנפש, איך אנחנו מוציאים את זה החוצה. זה נקרא להכשיר את המחנך. אז נקרא מבפנים, המחנך והמדריך צריך הכשרה מיוחדת להיות ראוי לחנך ולהדריך, ואשר חינוכו והדרכתו יביאו תועלת נרצה. לא מספיק שהוא נמצא בתפקיד של מחנך, צריך שיהיה גם תועלת בחינוך שלו. התועלת, רואים את זה לפעמים כעבור דור או כעבור שנים, יכול להיות שבאותו זמן לא רואים כלום, אבל אחרי שנים אפשר לראות, הוא היה תלמיד של המחנך ההוא, ניכר בו, כי המחנך יש לו יכולת מיוחדת לגרום לשנות את החניך שלו. לא כל הבא ליטול שם מחנך ומדריך יכול לקחת עליו אחריות גדולה כזו. זה לא שצריך להסתכל במודעות דרושים בעיתון, מחפשים מחנך, אז אני מציע את עצמי, אני בא, הולך לתפקיד. כדי להיות מחנך צריך להתאים לתפקיד, זה לא כמו עבודה של פקיד במשרד. כי הבלתי מתאים, הנה היא לא זו בלבד שאינו מתקן כלום, אלא עוד זאת הוא מקלקל, והקולה עוד תלוי בצברו. מחנך לא מוצלח, לפעמים הנזקים הם בלתי הפיכים ממש. יש לפעמים, יכול להיות שנה אחת שהמחנך לא היה טוב, לא יעזור כבר המחנכים בשנים הבאות, כי הוא היה בדיוק מחנך בתפר כזה שהיה צריך ללמד את הילד מיומנות מסוימת, ובכיתה הבאה כבר דילגו קדימה והיה חסר לו את המיומנות הזו המסוימת או הרגשית או הלימודית, וכשדילגו על זה לפעמים זה יכול להיות בחייה לדורות, ולפעמים אפשר לתקן, לפעמים מי אפשר לתקן. לכן מי שלא מחנך מוצלח, אז ממש הקולר תלוי בצברו, עד כמה צריך אחריות גדולה בנושא של חינוך. יש על זה דוגמה בעניין אחר, אבל אותו רעיון. יש בתניה, בפרק חפחת בתניה, כתוב שאדם שנמצא באמצע התפילה ונופל לו פתאום איזה מחשבה זרה באמצע התפילה, איזה מידה לא טובה, איזה רגש לא נכון, אז מה צריך אדם כערכנו לעשות כתגובה על הדבר הזה? אז הדרך שאדמו הזקן בתניה מציע, הוא אומר, אל ישית לב עליהן אלא יפיח דעתו מהן כרגע, פשוט להפיח את הדעת. אחר כך יש פה קטע של כמה שורות מעניינים שאומר ככה, יש מושג שנקרא לקחת את הרגש הלא טוב ולדעת איך לתרגם את זה ולהפוך את זה לקדושה. אז לכאורה יבוא אדם שנפל לו נגיד איזה תאווה, איזה רגש אהבה לא נכונה או עירה לא נכונה באמצע התפילה, אז הוא יגיד לעצמו, בוא אני עכשיו אקח את הרגש הזה השלילי ואני אתרגם את זה לעניין של קדושה, אתחיל להתעסק עם זה, לראות איך אני מעלה את זה לקדושה. אומר אדמו"ר הזקן, וגם אל יהי שוטה, שלא יהיה טיפש, לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה הזרה, שלא יהיה טיפש לנסות להפוך את זה לקדושה. למה? אז הוא אומר בהמשך, כי איך יעלהו למעלה, איך אתה יכול להעלות את המידה הזו למעלה והוא עצמו מקושר למטה, אתה בעצמך מונח בעניינים נמוכים, איך אתה יכול לקחת ולקדש דבר, אתה בעצמך, אם היית צדיק וכל כולך מושלם, אתה יכול, יש לך יכולת לקחת עניינים שליליים ולהפוך אותם לחיוביים, אבל אדם שהוא עדיין לא הפך את עצמו והוא במהות שלו יש לו נקודות שליליות, אז שהוא נתקע לי משהו שלילי, שלילי, תפוס את הרגליים ותברח, אל תתעסק עם זה. על דרך זה גם בחינוך, כשאדם הוא בעצמו עדיין לא מוכשר להיות מחנך ופתאום הוא נפגש עם תלמיד בכיתה שיש לו בעיות, לא, לא, אני אתחיל לתקן אותו, אני אתחיל להעלות אותו לטוב. אם אתה בעצמך עוד לא עלית ואתה בעצמך נגוע באותם דברים במידה כזו או אחרת, אז איך אתה יכול להתעסק איתו? אז תפנה את המקום, תן למישהו אחר שמסוגל לעשות את זה. אבל כהורים אנחנו לא יכולים להתפטר. זה לא רק שנה לפני שמתחתנים, אלא כמו שהזכרנו פעם על אותו זוג, מכירים את זה כולם, שהגיע לרב לבקש הדרכה שנולד להם תינוק, אז הרב אמר שהם באו 20 שנה מדי מאוחר, כי ההתחלה הייתה צריכה להיות שהם היו תינוקות וההורים שלהם חינכו אותם, אז היה צריך, אם רוצים לדאוג שהתינוק יהיה טוב, אז היה צריך להתחיל 20 שנה קודם כשהאבא עוד ואמא עוד היו תינוקות. אבל מצד שני אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שליחות בעולם, אז הוא נתן לנו גם את היכולות להתמודד עם הדברים, אז אדם מה הוא צריך לעשות? לזכות להביא ילדים לעולם וביחד עם זה ללמוד איך עושים את זה. זה כמו בדיוק עם כל מצווה אחרת, מצוות חינוך היא מצווה כמו כל המצוות. כך למשל דוגמה מצוות תפילין, דיברנו על זה פעם שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת, כי אם אנחנו נכריז כל הזמן הכרזות לילד שטעינו אנחנו לא בסדר, זה יגיד מה רוצים ממני, אז גם לי מותר. וכמו שאמרנו קודם במכתב של הרבי, אם האבא הוא כזה אז אני מותר להיות, אז מה הבעיה? אז מותר להיות יותר גרוע. מצד שני אני אפשר לשקר לילד, בסדר, אבל הילד, קודם כל הילד צריך לדעת שאבא שלו הוא כל הזמן עולה עם ההר למעלה, כן? ולא, גם אם כשילד יותר גדול יותר מבין, ואפשר להגיד לילד, אתה יודע מה, אתה יודע מה, טעיתי בעניין הזה, ואני הילד הוא קטן, אין לו שיקול דעת, וכל הזמן יגידו לילד, טוב סליחה טעיתי, סליחה אני לא עשיתי בסדר, אני באמת הפעם יצאתי מהגדרים שלי וכולי, אז הילד זה רק יחזק אצל הילד הצעיר שהוא רך שזה לא נורא, אפשר לעשות בעיות וזה בסדר גמור. אז צריך להיות מאוד זהיר בקטע הזה, צריך לפעמים להסתיר, לא הכל צריך להגיד, לפעמים צריך לגלות את הצד היפה והטוב בתקווה ובתנאי שאנחנו באמת עובדים כלפי מעלה.
אני אומרת כאן חינוך שלך, ילד הוא יודע מתי הוא לא בסדר, זאת אומרת אם הוא לרוב, אם הוא עשה מעשה לא בסדר הוא מצפה להורים שלו, נכון?
אתה לא צריך לתת לו את החותמת חומי וההכשר על העניין והכותרות לדבר, כן? אסור לתת לגיטימציה לתחושה שלו שאין בעיה. גם אבא שלו הוא אבא גדול, אמא גדולה, הם עושים כל הזמן טעויות על ימין ושמאל. לילד השיקול דעת שלו מאוד קטן, הזיכרון שלו בדברים כאלה הוא לא תמיד מחבר זה לזה, אצלו זה משבצות משבצות, הוא שוכח מהר דברים, למרות שיש דברים שנחרטים בנפש שלו בלא מודע, לא הכל במודע. לא צריך להכריז את הכותרות האלה כל הזמן, למרות שלפעמים מותר להגיד לילד סליחה, כדי לחנך אותו שאפשר להגיד סליחה, וזה לא בושה. לכן צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה שהוא ישמע בסליחה כחינוך שצריך להגיד סליחה, אבל לא כחינוך והדרכה שגם אבא שלך לא בסדר. צריך להדגיש את הצד הסליחה שבדבר, ולא טוב גם אבא טעה, להפך אבא משתדל וכו'. אם
אתם לילד עוד
צריך לשקול את הדברים, מה עדיף. לפעמים איפה בדיוק הרווח ואיפה ההפסד. יכול להיות שאני כרגע ארוויח שאמרתי לו משהו, אבל אני הפסדתי בו זמנית משהו גרוע. צריך, זה דבר שאי אפשר לצאת לזה מסמרות קבועים. זה דבר מאוד דינמי בעצם למצב, מה היה ואיך היה. אבל אם לומדים אז לא מועדים כל כך, כן? צריך ללמוד איך לעשות את זה. בכל אופן, נמשיך הלאה.